4:06 דקות, מיד נהיה עם כאן ספורט, אבל ראשית אנחנו רוצים להיות עם עדכוני החדשות, עם הזקות האחרונות באזור קריית שמונה, כתבנו חן ביאר נמצא שם, שלום חן.
כן, שלום ליאן, אחר צהריים טובים. אז באמת שתי הזקות תוך זמן קצר שנשמעו בקריית שמונה, במטח השני אנחנו מזהים נפילה אחת לפחות, כנראה יותר מאחת, בתוך אחת השכונות בעיר. אני עדיין לא יודע להגיד האם נגרם שם נזק, אבל לפחות נפילה אחת כזאת יש בתוך העיר קריית שמונה. במטח הראשון שניכר לפחות לפי ידי התקפים ששמענו, אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודע להגיד מספרים באופן מדויק, אבל ניכר שהוא היה מטח יחסית כבד, לא ירי של כמה רקטות בודדות, וגם שם היו נפילות בפעתי העיר באזור של מורדות רכס רמים. אלה שתי הזקות שנשמעו ממש בתוך כרבע שעה כאן בקריית שמונה. עוד בשעות האחרונות ירי של נונטט עם פגיעה בתוך מטולה. אנחנו עדיין לא יודעים האם נגרם שם נזק. אחת הסיבות לכך שפשוט קשה להגיע, ויש גם חשש שהכוחות יגיעו לאזור הזה שנצפה משטח לבנון, ותמיד יש חשש שיהיה מי שינצל את זה בשביל לבצע ירי נוסף, אז אנחנו עדיין לא יודעים האם נגרם נזק, אבל לכן הייתה נפילה של טיל נונטט בתוך מטולה, וזה אחרי בוקר יחסית רגוע יותר, עם כמה נפילות בשטחים תוכן ברכס רבים, אבל לא קצב הרואים שהתרגלנו להם בשבועות האחרונים. בהמשך ליום
אופ, התנתק לנו חן ביאר, בואו ננסה לשמוע אותו עוד פעם. חן, שומע אותנו? לא שומע אותנו, אוקיי. אז אלה הדיווחים, כאמור, מקריית שמונה, מהזקות בדקות האחרונות. כמובן שחן ישוב ידווח במידת הצורך בעדכונים השוטפים, וכמובן שאנחנו נעדכן אתכם אם יהיו הזקות נוספות או אירועים ביטחוניים נוספים. עכשיו ספורט.
כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
כאן ספורט, המאבק הדורשי בצמרת ליגת העל קיבל אמש טוויסט ירוק במשחק שפתח את מאבק האליפות, אבל גם עשה הרבה כבוד לכדורגל הישראלי בכלל. זה אם נשים רגע בצד את העובדה שלפני המשחק נעצרו כמעט 90 אוהדים שעל פי החשד תכננו לתקוף אוהדים של היריבה במקרה הרע, ולהפוך את משחק העונה לעוד מופע פירוטכני המוני במקרה הפחות רע. הפעם המשטרה מנעה את ההתלקחות תרתי משמע מבעוד מועד. לא נשים בצד את העניין הזה, נעסוק גם בכך וגם בכך. נדבר גם כדורסל, הפועל ירושלים ממנה מאמן חדש במקומו של ג'יקיץ' שלא הסכים לשוב בשל המלחמה, ונשמע גם על הפעילות המבורכת של נבחרת הוותיקים של ישראל שמסתובבת ברחבי המדינה, מנסה קצת להרים את המורל. וגם על מאבק משפטי בהתהוות בעקבות הדרת ישראל מאליפויות הוקי קרח ברחבי אירופה, בתואנה שלא תהיה אפשרות להבטיח לא את הנבחרת שלנו ולא את הנבחרות האחרות, אז פשוט אל תבואו, שערוריה של ממש. כאן ספורט, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים שימון דוקרקר ויוראי פיקר, ליאן וילדאו איתכם עד 5. אנחנו פותחים במשחק העונה האמש, הניצחון 1-0 של מכבי חיפה על מכבי תל אביב בבלומפילד, עם שער הניצחון של ליאור רפאלוב בדקה 12, שער שלמעשה קובע שמכבי חיפה חזק במאבק האליפות מחדש, 5 נקודות בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב, שבפעם הראשונה מפתיחת העונה מפסידה, ומחברת גם בפעם הראשונה שני משחקים ללא ניצחון, אבל זה היה משחק בקצב טוב, עשה הרבה כבוד לכדורגל הישראלי. בוא נשמע את שון גולדברג, בלה מכבי חיפה המשחק הזה.
אנחנו לא מסתכלים על קבוצות אחרות, אנחנו מסתכלים על עצמנו, על הדרך שלנו. אנחנו רוצים כל הזמן להשתפר ולהמשיך לצמוח כקבוצה. זה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה. גם משחק כדורגל מצוין שלנו וגם משחק הקרבה עם לב ונחישות. אני חושב שאם אנחנו נבוא ככה לכל משחק, אז השמיים הם הגבול מבחינתנו. אני חושב שיש באמת שחקנים מצוינים. פעם התפקיד שלכם זה לתת ביקורות ולפרגן במידת הצורך. אני מרגיש את השחקנים יום-יום באימונים. אני חושב באמת שיש פה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה רק עניין של חיבור ולפעמים עניין של ביטחון. מראינו את זה. היה משחק הגנה נהדר שהתחיל כבר מלמעלה, מהחלוץ ועד הבלמים. אם אנחנו נראה ככה, אנחנו באמת, השמיים הם הגבול מבחינתנו.
השמיים הם הגבול, אומר שון גולדברג. משה גלם, שחקן עבר של מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, שלום גלם.
צהריים טובים, צהריים טובים.
אתה גם נהנית מהמשחק אתמול?
האמת שמבחינה מקצועית לא הכי נהניתי, כי לא היה כדורגל, אתה יודע, שמרתק אותך למסך.
באמת? אני חשתי קצב אירופי, היה אירועים, לחץ גבוה.
רבע שעה ראשונה, בהחלט, אין ספק. חצי שנית, תשמע, אני גם לא יכול לבוא ולבקר את השחקנים, כי סך הכל לשחקנים שעברו בחודש האחרון, חודשיים האחרונים, כמות מטורפת של משחקים. ככה שזה בא ונתן את אותותיו, אתה יודע, בחצי השני. במיוחד אמורים הדברים לגבי מכבי תל אביב. אבל מעבר לזה, תקשיב, קודם כל עשה טוב הניצחון של חיפה לכל הליגה.
כן, לא סגר לנו את הסיפור בחודש ינואר.
בהחלט, בהחלט, אין שום ספק, ואני מקווה מאוד ש... אתה יודע, דרך משחקים מהסוג הזה צמרת, אז גם באר שבע מתחילים להרגיש כמו איזה סוג של... שכן יכולה להתמודד מול שתי הגדולות, אבל, אתה יודע, דיבורים לחוד, מעשים לחוד. בוא נראה עכשיו איך מכבי תל אביב יוצאת מהמיני משברון הקטנטן הזה של העיבוד של 5 נקודות בשבוע האחרון, ולעומתה מכבי חיפה שתמשיך כנראה במומנטום המצוין שנמצאים בו בעקבות הניצחון.
טוב, לדגו יש את הילדים שלו, לך יש את הילדים שלך, נשחרר אותך לחבר'ה שלך, משה גלם, תודה רבה.
ליאן וילדאו, תודה לך.
תודה. והזכרנו את דגו, שמצליח, למרות חוסר הניסיון, גם במעמדים האלה, בסופו של דבר, הנה כבר יש לו הישג אחד ניצחון, אחרי 12 שנים שמכבי חיפה לא ניצחה משחק חוץ את מכבי תל אביב, הוא מצליח לעשות זאת עם מכבי חיפה, הנה נשמע את מסי דגו.
אמרתי להם בחדר הלבשה, דקה לפני שהם יצאו החוצה, אנחנו אלופה, וכולם מדברים כאילו אנחנו עוד קבוצה בליגה. פתחנו חזק, לחצנו אותם, אולי זה היה הלחץ הכי טוב שלנו השנה. הרווחנו המון כדורים, יכולנו לכבוש עוד שעה או שניים בתחילת המשחק. אני מאוד גאה, עשינו פה ניצחון, אבל עדיין חשוב שנשמור על פרופורציות, כי עשינו פה ניצחון אמנם גדול, אבל אנחנו עדיין מקום שני. אז אנחנו לא יכולים לחגוג יותר מדי, והעונה עוד ארוכה, יש עוד הרבה נקודות בקופה, צריכים להמשיך להיות צנועים ולעבוד קשה.
כן, בהחלט להמשיך להיות צנועים, לעבוד קשה. אגב, יהיה מפגש נוסף בין השתיים הללו ממש בקרוב, בגמר גביע הטוטו, 24 בינואר, 8 בערב, האצטדיון בנתניה. גמר, אומנם גביע הטוטו, אבל משהו שבהחלט ירתק, שוב מפגש בין שתי הקבוצות הטובות בישראל, נכון להיום. היום גם הגרלת סיבוב ח' בגביע המדינה התקיימה באצטדיון רמת גן, ויש כמה מפגשים מעניינים. סיבוב ח' הוא הסיבוב שבו הקבוצות מליגת העל מצטרפות. המשחקים שעל טהרת ליגת העל, כפי שנהוג לומר, הפועל חדרה תערך את מכבי תל אביב, הפועל באר שבע תערך את ביתר ירושלים, והפועל ירושלים את הפועל תל אביב, כל אלה מפגשים של הגדולות כביכול של הכדורגל הישראלי, כלומר קבוצות מליגת העל, יש כמובן גם קבוצות מליגת העל, מליגה א', קבוצות מהליגה הלאומית, בהגרלת סיבוב ח' בגביע המדינה. אבל אנחנו רוצים לעסוק עוד בנושאים של אותו משחק עונה אמש, כדורגל נפלא, אווירה מצוינת הייתה באצטדיון, למרות שהוא לא היה מלא בגלל המגבלות, קצת יותר מ-14,000 צופים, אבל היו גם כמעט 90 צופים מיועדים שנעצרו מבעוד מועד, אוהדים, שתכננו כנראה לתקוף אוהדים אחרים. איתנו סגן ניצב קובי אבוטבול, שלום.
שלום, אחר הצהריים טובים ליאן.
מפקד תחנת יפו. קיבלנו את ההודעה אתמול קצת לפני המשחק, נתפסו 89 אוהדים נעצרו, באירוע שבו, אני פחות ראיתי את התמונות, הזדעזעתי, הייתה שם עלה ומקלות והמון פירוטכניקה, בוא תפרט אתה מה תפסתם ואיך ייחסתם את זה לאותם 89 אוהדים, חיפאים, אני מבין נכון, שנתפסו באזור רידינג.
נכון, ליאן, ממש כפי שאמרת, אנחנו פועלים לפני האירוע, באמת ככה בזמן המלחמה מול אתגרים מאוד משמעותיים של שמירה על הקהל מפני הטרור באופן טבעי לצערי, ואנחנו נאלצים להשקיע המון כוחות ומשאבים במניעת קטטות דמים בין אוהדים, אפשר לקרוא להם ככה, בין עבריינים למעשה, שקוראים לעצמם אוהדי כדורגל. אנחנו למעשה תופסים אותם בשעת ההתארגנות, עם, כמו שציינת, עלות ומוטות ברזל, עלות בייסבול ושרשראות וסכינים, אפרונות זיקוקים לירי בכינון ישיר, ממש רעלות פנים, הגיעו למלחמה ולא למשחק ספורט לצערי. אנחנו מצליחים לתפוס אותם שניות לפני היציאה לכיוון המגרש, ובעצם מצילים, אני חושב, פגיעות בגוף ובטח חלילה בנפש.
רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד קודם, אני מניח שהיה לכם מידע מודיעיני, ולכן הגעתם לאזור הזה כדי לאתר את אותם חשודים בעניין הזה?
אנחנו פחות מתייחסים עכשיו, התיק נמצא בחקירה, העניין של המידע הוא פחות רלוונטי. אנחנו עושים פעילות עם מגוון אמצעים כדי לנסות להציל חיים. שוב אני אומר, חבל שבעת משבר אנחנו נאלצים להקצות את המשאבים האלה.
זה ברור,
לעניין הזה, אבל כן, בהחלט. אנחנו מוצאים אותם עם עשרות מוטות ברזל ועלות. ללא ספק, אם לא היינו מונעים את זה לפני, היינו נמצאים בבוקר הזה במקום אחר.
תגיד, מתוך ה-89 הללו שנעצרו אתמול, כמה היום עדיין במעצר?
הם שוחררו במהלך הבוקר.
אנשים שחשודים עם כאלה אמצעים שאתה ציינת, אני שם כרגע בצד הפירוטכניקה, שזה יש נטייה להקל ראש בבתי משפט. אתה אומר סכינים, עלות, מוטות, והם שוחררו כבר היום בבוקר הביתה?
נכון, בתי המשפט? נכון, אנחנו מנהלים את החקירה הזו בצורה מסודרת, צריך להבין, המעצר שלהם התבצע באזור חשוך מאוד, אנחנו פועלים בתוך תיק החקירה לקשור אותם ראייתית, מי מהם לא פשוט כלל ועיקר לקשור 90 איש לאמצעים שנתפסו, אנחנו צריכים לייחס אמצעי לחשוד חשוד, ויש עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית על התיק הזה, ואנחנו עוד לא אמרנו את המילה האחרונה בעניין מה שנקרא.
מהדברים שאתה אומר, בין השורות, אני מצליח להבין שיהיה פה קושי אמיתי, כלומר, מדובר על 90 איש, יגידו לך, אוקיי, זה ציוד של 3-4 חוליגנים, וכל השאר סתם עצרתם.
ליאן, אני פחות רוצה להיכנס לעניין הראייתי כלפי כל אחד מה-90 אנשים, באמת קצרה היריעה מלהכיל. יש כאלה שהראיות לגביהם חזקות יותר, ויש כאלה שפחות. אנחנו בשלב הזה של החקירה, לנוכח גודל השעה והמצב, העדפנו לשחרר אותם בהרחקות ולהתנהל ספציפית אל מול אלה שיש לנו לגביהם ראיות יותר טובות ולגבי השאר...
יש עוד אנשים שעצורים או שכולם שוחררו, אתה אומר?
כולם שוחררו במהלך הלילה, אחרון העצורים שוחרר לפנות בוקר והחקירה כרגע נמשכת.
ומורחקים לכמה זמן? 60 יום מהמגרשים?
חלק ל-60 יום וחלק ל-30, על פי כל אחד ועברו, מה שמתיר חוק הספורט.
אתה יודע אבל מה אומר המאזין הממוצע? אומר, הנה, המשטרה עוד פעם עצרה עשרות בני אדם, בסוף לא יצא מזה כלום, את חלקם נראה במגרשים בעוד 60 יום, בעוד 30 יום, אבל לא יקרה עם זה כלום, כמו שקרה עם הדרבי התל אביבי, שנעצרו, נדבר לי מעל, אם אני זוכר נכון, מעל 100 איש, ובסוף, אתה תגיד, כמה הבשיל מזה לכתבי אישום? כמה מתוך המאה האלה?
אני לא יודע להגיד את המספר הספציפי של הדרבי, כמה בסוף הוגשו נגדם כתבי אישום, אני כן יודע שכ-15 אנחנו אלינו לבתי המשפט, אתה יודע, יממה, מספר ימים לאחר מכן התחילה המלחמה, ואנחנו היינו במקום אחר, אני חושב שמצופה מהקהל להתנהג אחרת, אני חושב שאם אנחנו כמשטרה צריכים להפעיל כוח בזמן כזה, בו, על 90 איש, באיזשהו שדה חשוך באזור רידינג, בשעת ערב מאוחרת, אני חושב שזה אומר יותר מהכל על קבוצה.
זהו, ספר קצת על האירוע, מה, הייתם צריכים שם לנהל מרדף אחרי חבר'ה שניסו לברוח ולהימלט מהאזור הזה ושלא לקשור אותם לאמצעים שמצאתם?
גם, בהחלט. על חלק, אחרי חלק נאלצנו לרדוף וחלק נשארו לעמוד במקום. המקום הזה הוא לא מקום שנמצאים בו, זה לא מדרכה תמימה בעיר תל אביב. מדובר בשטח התכנסות שומם, מאחורי בית הלוויות ברידינג, אזור שומם מאדם, הם הגיעו לשם במטרת מכוון, כל האמצעים שנתפסו, נתפסו למרגלותיהם, ואנחנו ננסה לקשור אותם אחד-אחד לחפצים שנתפסו. כרגע, ממרחק של חקירה של כמה שעות, מאוד קשה לייחס למי מהם פריט כזה או אחר, ולכן בחרנו בפרקטיקה של שחרור והתנהלות חקירתית באורך רוח יותר משמעותי, ולכן המצב הוא כזה כעת, אבל הוא איננו משנה כלל ועיקר את ההתנהלות שלנו במשחקים העתידים לבוא כלפי שאר הקהלים ושאר העבריינים שיבואו להתקוטט ולהרוג אחד את השני לפני כדורגל.
זה אני מסכים
איתך לחלוטין. וזה חייבים להבין.
צריך לעקור את זה מהשורש במובהק, אבל בוא נשים בקטגוריה אחרת את הפירוטכניקה, שזה לא בקטגוריה של ללכת מכות ולהרוג אחד את השני, אבל עדיין, אתמול המשחק עבר חלק, נדמה לי שאפילו, אולי אני טועה, לא הייתה אפילו אבוקה אחת, אתה יודע יותר טוב ממני.
פירוטכניקה, לא היו אבוקות, לא הודלקו אתמול אבוקות, הסכנה...
לא יאמן, אפשר להעביר משחק גדול בלי אבוקה.
נכון, והנה הוא היה גם משחק מצוין אפילו, ללא אבוקות.
זה חלק מהעניין של הקצב אגב, בגלל שלא היו אבוקות, זה אני אומר כאיש ספורט, לא בעניין הפלילי, בגלל שלא היו אבוקות, המשחק רץ בקצב מטורף בהתחלה, הוא לא נעצר כל דקה. כן, אתה יכול להשלים.
אנחנו כאנשי משטרה פחות שמים לב למשחק ויותר לקהל, אנחנו פחות מתעמקים במשחק, אנחנו בכדורגל עברי צבעים, כל מה שלנגד עינינו זה שהמשחק יעבור בשלום, והתמקדנו בקהלים השונים ולראות שאין חריגות בעניין הזה, אבל אני בהחלט מתחבר למה שאתה אומר. האבוקה כשלעצמה שמודלקת ביציע, עלולה לגרום לדלקה, עלולה לגרום לדחק קהל, להימלטות של קהל, לאסונות רבים ומגוונים לצערי.
כן, בזה דנו טרום המלחמה, ואגב, יש כבר, והיו הצעות להסדיר את העניין הזה. אני מניח שהדברים קצת נעצרו בגלל האירועים מאז השבעה באוקטובר, אבל זו קטגוריה אחרת לחלוטין. אני חושב שגם אתם כמשטרה צריכים להפריד בין אנשים שנתפסים מעלה לבין אנשים שנתפסים עם אבוקה.
לאן חשוב לזכור שבמשחק הזה, בין כלי התקיפה, אנחנו תפסנו עפרונות זיקוקים וזיקוקים של ירי בכינון ישיר, שאם אנחנו יורים אותם, הקהל יורה אותם בין היציעים, התוצאה היא הרת אסון.
כן, היה דבר כזה בסכנין, אני זוכר, וגם זה פגע בעוד.
נכון, וצריך לשים את הדברים על דיוקם, הדבר עלול להוביל לקטטות איומות בין האוהדים, לדלקות ואפילו שריפה של אוהדים. ולכן הנושא של הפעילות המקדימה, הוא היה מבחינתנו פעולת מנע, שהייתה הכרחית מאוד להצלת חיי אדם.
טוב, מבחינתי ההצלחה הכי גדולה היא שגם לא שמענו על לא שוטרים פצועים ולא אזרחים פצועים, והחוק נשמר, וגם המשחק בסופו של דבר, זה יותר שולי, אבל גם חשוב, עבר בשלום בלי עצירות מיוחדות. סגן ניצב קובי אבוטבול, מפקד תחנת יפו, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה.
אז זה הצד הפחות נעים, אם כי עבר בשלום בסופו של דבר של המשחק הנפלא אתמול בליגת העל. נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, ואז נשמע גם על ענייני הכדורסל. כאן ספורט, אנחנו כאן עם ענייני הכדורסל כעת. הפועל ירושלים מודיע היום, לא היום, סליחה, שבוע, על מינויו של איליאס קנצוריס לתפקיד מאמן הקבוצה, במקומו של ג'יקיץ', המאמן המוערך שלא הסכים לחזור ארצה עקב מצב המלחמה, ואולי סיבות נוספות, תכף נשמע בדיוק. קנצוריס בן ה-50 יאמן בחוזה עד לסוף העונה הזו, עם אופציה לעונה הבאה. ואיתנו יונתן אלון, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים. שלום יונתן. בסדר, קנצוריס כבר נחת, אפילו הספקתם לקחת אותו לביקור אצל ילדים חולים בבית חולים, כלומר הכנסתם אותו מהר לעניינים פה לקצב הישראלי. ספר לנו על הבחירה, למה הלכתם על הבחור הזה, שנכנס לנעליים מאוד גדולות, זה בדרך כלל כשלישה, אבל פה זה נעליים שגם לא רציתם למלא אותם מלכתחילה, והייתה הצלחה מקצועית, זה לא מאמן שפוטר או התפטר מסיבות מקצועיות רגילות.
נכון, אמרת הכל, למה בחרנו בו, ובחרנו שהוא הכי מתאים להיכנס לסיטואציה הזאת.
למה? למה דווקא הוא? כי בסוף גם אפילו הייתם צריכים לשחרר אותו מהחוזה שלו בלימוז' כדי שיגיע לכאן. זה לא איזשהו מאמן שהיה פנוי בשוק ושלפתם.
נכון. מכל הבדיקות שעשינו, המאמנים שהבנו שיכולים להשתחרר, הוא נראה לנו פשוט הכי טוב, הכי איכותי, הכי מקצועי.
אבל תנסה לדייק לנו את זה, כי ג'יקיץ' היה טיפוס, והקבוצה נבנתה בצלמו. ומה, קנצוריס, אנחנו צריכים לצפות לאישיות דומה, קשוחה, ככה, או שזה משהו אחר לגמרי?
כל בן אדם הוא עצמו, אין אנשים שם אותו דבר, אבל ברמה המקצועית, הבן אדם ש... הרגשנו שהוא הבן אדם שיכול, כמו שאמרת, השינוי הזה נעשה לא מבחינה. זאת אומרת, מקצועית, אנחנו לא מעוניינים בשינוי. אז הרגשנו שהוא הבן אדם שיכול להמשיך את הדרך הזו שכבר התחלנו עם ג'יקיץ', בצורה הטובה ביותר.
אגב, הוא הביא איזשהו חשש מעניין המלחמה, או זה באמת לא עניין אותו והוא זרם עם העניין?
הוא שאל, אבל הבין מהר מאוד שחיים פה כסדרם.
מה ברזומה שלו הכי משך אותך, העובדה שהוא מה, אם אין... כי בסוף אפילו בתנאים המקצועיים הייתה איזושהי בעיה עם איגוד הכדורסל, הייתם צריכים לסמן איזשהו וי שם ואישור מיוחד, כדי שהוא כביכול יעמוד בתקנות וברף שהציב איגוד הכדורסל. למרות שזה די אבסורדי, כי אתה מסתכל על הניסיון שלו.
אני מדבר על התקנות האלה, אבל אני תשאל מה הכי משכתי. שהוא היה בשני דברים שבשבילי הם מאוד משמעותיים. אחד, זה מאמן שאימן בהרבה מדינות, והוא יכול להתאים את עצמו. יודע לעשות אדפטציות גם ברוסיה, גם בגרמניה, גם בצרפת, גם ביוון, זה דבר חשוב. מאמן שיודע להתאים את עצמו למערכת, ולא אחד שהיה רק בסנריו אחד כל החיים. והדבר השני, בסוף הניסיון המקצועי שלו, גם כעוזר וגם כמאמן, גם עשה עונות מאוד טובות כמאמן, וגם היה עוזר מאמן של אנדריה טינקרי, של לוקה בנקי, מאמנים מהטובים ביורוליג, והם לא היו לוקחים כל אחד להיות עוזר שלהם, בטח לא לתקופה כל כך ארוכה.
כן, היה גם עוזר מאמן בנבחרת יוון, לא רק בקבוצות, כלומר יש לו גם את האפיק הבינלאומית. תגיד, הוא כבר סימן גם שחקנים שהוא רוצה, כלומר זה בא עם איזה נדוניה של רכש, הוא אומר שצריך לשנות את הקבוצה, הוא אומר מה שיש פה זה מה שאני זורם איתו וזה טוב לי.
לא, אנחנו מראש לא, אנחנו לא רוצים שינויים. הוא יודע שהוא בא לקבוצה שלא רוצה שינויים.
כן, זה אחד מהתנאי סף, אתה אומר.
בדיוק.
תגיד, ג'יקיץ', מאוד אהבתם אותו, עושה רושם שהוא מאוד אהב את הקבוצה, אבל בסוף מה, תנסה לצייר לנו, ניסיתם לשכנע אותו, לא ניסיתם כי הבנתם את מצבו, הוא פחד, זה לא רק עניין של פחד, תנסה לדייק לנו למה הוא לא פה.
זה גדול מכדור, יש דברים שהם גדולים מכדורסל. הוא לא הרגיש שהוא יכול לתפקד.
למרות שהוא לא בא מהוואי, הוא בא ממדינה שסועת קרבות, או אולי דווקא בגלל זה תגיד לי.
קודם כל, יכול להיות, אני לא מנתח אותו אישיותית, ובטח לא...
לא, אבל אתם שואלים אותו, מה הבעיה קואוץ' אז הוא אומר לכם, אני מניח, לא?
השורה התחתונה היא שהוא לא הרגיש שהוא יכול לאמן או להוציא מעצמו את המקסימום בסיטואציה שקורית בישראל. וזהו, וברגע הזה נגמר הסיפור, אין יותר מדי מה...
כן, אבל הוא משך את זה קצת, השאלה אם הוא חשב שבוא...
הוא לא משך, אנחנו משכנו את זה.
כלומר, הוא מבחינתו אמר לכם מההתחלה זה לא יקרה, ואתם אמרתם בוא ננסה עוד קצת, נראה לאן זה מתפתח, ואם כן תישאר ואם לא אז לא?
בדיוק, כי מאוד לא רצינו לאבד את זה. באמת רצינו למצות את כל האופציות להשאיר אותו.
כולל אגב האישור שנתתם לו לאמן את נבחרת גיאורגיה, שלפחות על פי הדיווחים בהתחלה לא נתתם לו, ועכשיו כן נתתם לו רגע לפני שהוא עזב, אולי לנסות באיזשהו פוש אחרון לשכנע אותו, שזה לא קשור?
לא, זה אין קשר בין הדברים.
אז למה זה אז לא ועכשיו כן? סתם היא תהיה?
אנחנו לא נתנו לזה אישור, פשוט ברגע שהוא הודיע שהוא לא בא והחוזה בטל, רשאי לעשות מה שהוא רוצה.
הבנתי, כלומר הסדר הכרונולוגי הוא קודם שהוא כבר הודיע לכם שהוא לא מגיע, ואחר כך הכמונה למאמן נבחרת גיאורגיה.
בדיוק.
תגיד, זה משנה משהו במטרות שלכם מהעונה, או תקבלו בהבנה קצת פחות בגלל השינויים הקפואים הללו?
תראי, המטרות הן תמיד להיות בצמרת ולהצליח ולנצח. אנחנו לא אטומים, אנחנו מבינים ששינוי שנכפה על המערכת הוא יכול להיות גורם מעכב קצת. מצד שני הוא גם יכול להיות גורם שיעשה לנו בוסט. אנחנו פתוחים, אנחנו מבינים שעכשיו צריך להתרגל לשינוי הזה ולעזור למערכת לקבל את המאמן החדש, לעזור למאמן החדש. להכיר ולקבל טוב את המערכת. ולראות.
תגיד, מה הדגל שלו? זה הגנתי? מאמן שדוגל בהגנה חזקה?
כן, הוא יותר מאמן שיותר שם על הפן ההגנתי.
שפה יש דמיון לג'יקיץ', אני חושב, במובן מסוים.
נכון.
טוב, מה מבחינת הצפי שלך, כמה זמן ייקח עד שנראה את הקבוצה בצלמו? אתה אגב רצו שתקופה תרד לקווים, או שאני טועה וויתרת לעניין הזה?
אני חושב שזה לא היה נכון למערכת שאני עושה כזה דבר. גם אם זה היה עוזר לטווח הקצר, זה היה יכול לייצר סיטואציה לא בריאה בטווח הארוך. אז לא רציתי לקחת את זה.
כמה זמן ייקח לקנצוריס לבנות את זה לדעתך כפי שהוא רוצה?
אני חושב שכמה שבועות. אני מניח.
אז ימי החסד זה כמה שבועות, אתה אומר, עד שנתחיל לשפוט האם הבאתם מאמן מוצלח, או שזה קצת פחות אצליח השידוך.
כן, אני מניח 6 שבועות, 8 שבועות.
גם אתם אגב עם הטעויות, עם התהיות, לא טעויות, התהיות, כי חתמתם לחצי עונה עם אופציה לעונה נוספת, זה לא שחתמתם אותו לשנה וחצי, נכון?
או שאתה אומר שנה וחצי עם אופציה יציאה, אתם לא מסתכלים על זה, אבל כן. בפירוש, מצד אחד אנחנו מאמינים בו, לא היינו עושים את זה, מצד שני, קובעת הוכחה כמובן.
אוקיי, אז זה המאמן החדש של אליאס קנצוריס, שמחליף את ג'יקיץ', יונתן אלון, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, שיהיה בהצלחה, רק בשורות טובות.
תודה,
בשורות טובות. תודה. ביי. עכשיו אנחנו עם עוד ענייני כדורסל, פרשננו רוני בוסני איתנו, שלום רוני.
שלום.
מה אתה אומר אגב על קנצוריס? אתה מכיר את הדמויות הפועלות, לא יודע אם אותו אישית, אבל את כל מה שמסביב.
אותו אישית לא כל כך, אני מאוד אהבתי את ג'יקיץ', את המאמן הקודם. אהבתי את הדרך, אהבתי את הצניעות, אהבתי את הכדורסל, את ההגנה, את הבנייה של הקבוצה. מקווה שגם השני, המאמן הבא, החדש, יצליח. אני חושב שזה ייקח להיות קצת יותר משבועות כדי לראות טביעת אצבע.
יש להם גם משימה אירופית, הם ב-16 הגדולות של ליגת האלופות.
נכון.
ככה שיש על מה לשחק, זה לא שזה שהעונה גמורה או פותר בסיטואציה לא טובה או התפטר בסיטואציה לא טובה מאמן הקודם.
נכון.
טוב, בוא נדבר על מישהי שהיא בסיטואציה טובה עושה רושם, לא טובה במובן שהיא משחקת מחוץ לבית בבלגרד, זו מכבי תל אביב שמשחקת ביורוליג, פעם טוב, פעם פחות טוב. אתמול זה היה מצוין, מכבי תל אביב נצחת את וירטוס בולוניה 95-78. בוא נשמע ראשית את עודד קטש, מאמן הקבוצה, ואז תתייחס.
באנו הרבה יותר מרוכזים ואגרסיביים בחצי השני, ואני מאוד שמח. אני שמח על הניצחון, שמח על התגובה. אחרי ההפסד הבאמת לא נעים, סלש מביך שהיה לנו נגד פנר. ג'ון היה אדיר, היינו בלי תמיר, ומן הסתם היינו צריכים אותו גם הגנתית, גם בהובלת כדור. הוא הביא בדיוק את הדברים שג'ון הביא לנו שנה שעברה, ואני שמח, אני שמח בשבילנו שקיבלנו אותו ככה, וגם בשבילו.
כן, אז מתייחס קטש לג'ון ליברטולומאו, שקלה 16 נקודות והיה מאוד דומיננטי, בטח בהתחשב בהדרו של תמיר בלט שהיה חולה ולא יכול לשחק. ומכבי נראתה טוב, אבל אתה מחפש יציבות, רוני, בקבוצה הזו.
כן, אמרת שמכבי בסיטואציה טובה. מכבי בסיטואציה
מבחינת מעולה. הטבלה, מבחינת הטבלה אני מתכוון,
מכבי
בעיקר.
מכבי בסיטואציה מעולה, בטבלה, כן, במקום מעולה, בהתחשב בסיטואציה שהיא נמצאת. אם מכבי הייתה משחקת ביד אליהו, היא הייתה הרבה יותר גבוה.
היא כרגע במקום ה-60, 12 ניצחונות, 8 הפסדים. אגב, כלשים בפרופורציה, וירטוס בולוניה זה היה הפסד השישי שלה בלבד מול 14 ניצחונות, כך שהיא ניצחה okay. קבוצת צמרת.
כן, בסדר, ניצחה קבוצת צמרת, מכבי ידעה איך להתגבר עליה, סגרה את טוקו שנגליה שעשה צרות במשחק הקודם, סגרה אותו יפה עם חשיבה מאוד יפה, עלו עם שני גבוהים, כאשר הוא קיבל סנטר חזק ואטלטי, ותמיד היה את השני שיכול לעזור גם לאחרים וגם על שנגליה.
רוני, אני רוצה לשאול אותך על וייד בולדווין, אבל אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, אתה אומר 22 נקודות, 8 אסיסטים, 5 ריבאונדים ב-32 דקות, לכאורה אחלה, זר, נתן את התפוקה, הכוכב של הקבוצה. אתה פחות מתלהב כרגע מבולדווין הנוכחי, אולי זה גם בהקשר למה שקורה בכלל עם הזרים של מכבי, תכף נדבר על זה.
זה בהקשר למה שקורה בכלל עם מכבי. בולדווין, אנחנו מכירים אותו, ואנחנו מכירים אותו מעונות קודמות, ואנחנו מכירים אותו גם משנה שעברה, בעיקר משנה שעברה. ובולדווין זה שחקן נהדר, הוא למעשה all around, שולט בכל, הובלת כדור, מסירה, קליעה, מהטווח הארוך, מהטווח הקצר, פנטרייטור, מהיר מאוד, שומר מעולה, שחקן אדיר. השנה הוא לא כמו שנה שעברה, אבל לא רק הוא, גם אחרים. אמרתי שמכבי בסיטואציה מצוינת לעומת מה שהיא יכולה הייתה להיות. תאר לעצמך מה זה שחקנים שבאים ומשחקים עם אולם ריק.
כן.
בלי קהל.
כן, זה דיכאון גם לשחקן באנרגיות שלו.
בדיוק. בעיקר לשחקנים כאלה מובילים ושואבים, אתה יודע, אירופה זה... זה, 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 זה אולם מלא, והקהל ביד אליהו זה
בהקשר
קהל
הזה,
מספר אחד או שתיים באירופה.
אז בהקשר הזה אולי מעניין לראות מחר את העניין של היציבות וההתלהבות, כי מחר עדיין בבלגרד, אבל משחק חוץ מול פרטיזן, זה סיפור אחר. פרטיזן לכאורה קבוצה פחות טובה מבולוניה, אבל יש לה קהל ביתי חם.
מכבי יותר מוכשרת. מכבי יותר מוכשרת, הקהל ואיך שמכבי לא יציבה השנה, לא לגמרי יציבה השנה. בוא לא נשכח עוד דבר שפוגע מאוד במכבי. מכבי בליגה שיחקה רק 3 משחקים. אנחנו כבר בינואר, והשחקנים לא משחקים מספיק בגלל הסיטואציה שמכבי נמצאת בה.
טוב, זה גם עסוק לעזור להם, אבל בהקשר הזה בשבועות כפולים של יורוליג, שיש 2 משחקים, בהקשר הזה גם אני לראות אם פתרו את הסיפור עם הזרים, עוד לא יצא איזושהי הודעה רשמית שהכל נפטר והזרים שווים ארצה לשחק בליגה. לא בטוח שזה קורה עם הקיצוץ שהושט עליהם והם לא הסכימו, קיצוץ כספי.
נכון, זה גם כן הייתה איזושהי בעיה שהשחקנים הזרים לא אהבו את זה ולא רצו לבוא לארץ, ואתה יודע, בכל זאת זה יוצר איזשהו חיכוך. אני בטוח שאני לא נמצא שם, אבל אני בטוח שגם בין הישראלים לזרים היה קצת אי נעימות. אני מאוד מקווה שזה עבר וזה חלף, אבל מכבי השנה קשה לה מאוד עם זה שהיא לא ביד אליהו, עם הסיטואציה שהיא נמצאת, אבל בכל זאת היא מראה משחקים טובים, כי היא קבוצה מאוד מוכשרת. מול פרטיזן, אני חושב שמכבי יכולה, מאוד תלוי מה יקרה, פתאום יבוא הקהל הזה, אמרתי שהקהל ביד אליהו הוא מספר 1 או 2 באירופה, התחרות שלו זה עם פרטיזן.
אוקיי.
כך שפתאום השחקנים יבואו לאולם מלא קהל וקהל מטורף. אני מקווה שזה ירים אותם, אבל קשה לדעת.
רוני בוסני, פרשננו, תודה רבה.
תודה, תודה.
עכשיו אנחנו הולכים גם לאפריקה וגם לאסיה. שתי האליפויות האלה בכדורגל הולכות להיפתח בסוף השבוע. אליפות אפריקה בחוף השינה ואליפות אסיה בקטר. ואיתנו אורי לוי, בבא גול, שלום.
שלום, שלום ליאן, מה העניין?
טוב, אתה תהיה דבוק למסך ותזפזפ, אני מניח, בין המשחקים. זה שני תחומי עניין גדולים שלך. בוא תעניין גם אותנו, אם אתה רוצה להתחיל עם אפריקה או עם אסיה.
נתחיל, בוא נתחיל סדר כרונולוגי. מחר נפתח גביע אסיה.
כן, גביע אסיה זה השם הרשמי, אליפות אסיה זה מה שנקרא כמו גביע העולם ואליפות העולם.
האז'ן קאפ, זה קורה בקטר, באותם מצטדיונים שבהם שוחק גביע העולם ממש לפני שנה וקצת. זה ייפתח באיחור רב, יש לציין. שני הטורנירים האלה, אגב, זה טורנירים משנת 2023 למעשה, שקורים עכשיו, בשנת 2024. גביע אסיה ספציפית היה אמור להיערך בסין, אבל בגלל הקורונה הוחלט להעביר אותו לקטר. בקיץ שעבר קטר השתתפה בגביע הזהב בצפון אמריקה, ועם המונדיאל ועם הכל זה נדחה לעכשיו. מחר בערב ב-6, קטר נגד לבנון יהיה משחק הפתיחה. ליאן, בוודאי השמות האלה עכשיו מצלצלים לך בכלל מהקשרים אחרים.
כן, קטר לבנון זה חזיתות אחרות היום, כן,
בדיוק.
אתה יודע מה, יש עוד שם שביום ראשון יש גם משחק שמאוד רלוונטי לנו, במרכאות או שלא, איראן פלסטין.
נכון מאוד, רלוונטי לגמרי. אתה יודע, מעבר לעובדה שנבחרת פלסטין משחקת, זה הטורניר השלישי ברציפות בגביע אסיה, היא בבית אחד עם איראן, איחוד האמירויות והונג קונג, לראשונה, עם סיכוי אמיתי להפיל לשלב הנוקאוט.
בסוף יש שם שחקנים שמוכרים לנו מהליגה הישראלית או שוויתרו? כי הרי באום אל פחם לא שחררו את אחד השחקנים כי לא רצו ליצור איזושהי בעיה.
עמיד מחאג'ן לא קיבל שחרור, או שוכנע פחות או יותר לא לקבל את הזימון. עלה אל דין חסן, שפתח את העונה בבני סכנין, שוחרר לדברי סכנין, אז הוא בסגל שנבחרת פלסטין, אך ללא קבוצה באופן רשמי, אז אין לליגת העל או לכדורגל הישראלי, נציגות, נציגים ממש, אבל כן יש כמובן את עטה ג'אבר, שהולך לשחק תפקיד מאוד חשוב, גדל במכבי חיפה, שיחק במכבי חיפה, היה קפטן נבחרת הצעירה של ישראל, לפני 10 שנים, סיפור באמת יוצא דופן.
עלה לכותרות מחדש במשחק האחרון של הנבחרת, הוא אחד האחרונים כשעולה עם כפייה, וזו הייתה סוג של מחאה נגד מה שקורה בעזה, והוא תושב ישראל, אזרח ישראלי. לא ניכנס לזה עוד פעם, אבל אני רוצה שאתך במובן הספורטיבי. אתה אומר פלסטין סיכוי טוב שיפילו לשלב, מי הפייבוריטית הגדולה, מאיפה זה בא, מאיראן, ממי?
דווקא הטורניר הזה מגיעות הפיבוריטיות הגדולות דווקא ממזרח אסיה, כאשר יפן היא כרגע מובילה בסוכניות לזכות בטורניר, ואחרי הדרום קוריאה של הונג מין סון מטוטנהאם הוטספור מהפרמר ליג, שתי אלה המובילות והפיבוריטיות לזכייה, אבל איראן במקום השלישי. סעודיה של המאמן רוברטו מנצ'יני, להזכירך ליאן, עדיין כאילו אלוף אירופה עם איטליה ביורו הקודם, הוא היום מאמן נבחרת סעודיה, וגם קטר, המערכת שרוצה להוכיח לכל העולם שמה שקרה במונדיאל הייתה פדיחה חד פעמית, ובאמת עשו שם התקדמות בכדורגל.
אז בוא נדבר עכשיו בכמה מילים גם על גביע אפריקה לאומות, מה שנקרא אליפות אפריקה, 24 נבחרות שם בחוף השנהב, ופה יש לנו גם נציגים ישראלים מהליגה הישראלית, שנעדרו אתמול ממשחק העונה, זה סק מצד אחד ומילסון מהצד האחר, אבל יש לנו גם נציגים ישראלים בצוות האימון של זמביה, אברהם גרנט ומרקו בלבול.
נכון, האמת שגם ממכבי חיפה גם שו בסגל נכון. נבחרת אנגולה יחד עם מילסון, וגם אמפנדה מראשון לציון, הוא בסגל של, של אברהם גרנט בנבחרת זמביה. אברהם מגיע לגביע אפריקה לאומות בפעם השנייה, להזכיחה ב-2015 הוא לקח את גאנה עד לגמר, בזמביה מצפים למשהו כזה, אבל זה לא יהיה פשוט, כי זה טורניר באמת בניגוד לאסיה, בגביע אפריקה לאומות, יש תותחים כבדים של כדורגל ונבחרות מאוד מאוד חזקות.
נדמה לי הפייבוריטים מצרים, מוחמד סלאח.
תראה, מצד אחד כן, זה בוודאי הסיפור הגדול. סטייליאן מזכיר קצת מה שהיה עם מסי וארגנטינה לפני המונדיאל האחרון. זה סוג של הזדמנות אחרונה עבור סלאח להוביל את מצרים לתואר שהמצרים הכי אוהבים. מצרים היא שיאנית הזכיות בטורניר 7 פעמים מאלופת אפריקה. סלאח עדיין לא זכה איתה פעם אחת. כולם מצפים ממנו להוביל, זה יהיה לו קצת קשה, הסגל קצת מבוגר, הנבחרת המבוגרת בטורניר זו מצרים, אבל הסיפור והעובדה שזה באמת כנראה אחת ההזדמנויות האחרונות של סלאח לעשות את זה, הופכים את מצרים לאחת הפייבוריטיות כמובן, יחד עם סנגל, האלופה המכהנת, חוף השנהב שמעמידה נבחרת חזקה והיא גם תהנה מדחיפה ביתית גדולה מאוד, מהסיבה הפשוטה שזו מדינה שהרבה מאוד שנים סבלה ממלחמת אזרחים, במיוחד בתחילת שנות ה-2000, אתה זוכר את הסיפורים סביב דידיה דרוגבה, כן. שאיחד ככה את המדינה, צפון ודרום, עשינו על זה בשער, בהסקט שלנו בכאן, פרק עשיר מאוד על כל המשמעות.
שעדיין זמין להזנה למי שרוצה, שער.
עדיין זמין להזנה, בהחלט.
פרקים מרתקים על זמנים, אז אפשר לשמוע.
בדיוק, הזדמנות לחוף השנהב להראות לאפריקה ולעולם, חוף השנהב מאוחדת, צפון, דרום, נוצרים, מוסלמים, דרוגבה גם כן יהיה שם כאורח כבוד, זה ברור, אז הולך להיות מעניין מאוד, כמובן, גם אלג'יריה חזקה ומרוקו, איך אפשר לשכוח אותה, שעשתה חצי גמר מונדיאל וככה תארח את גביע אפריקה ב-2025, בקיצור,
חגיגה אפריקאית.
בדיוק.
אז זה קורה בסוף השבוע, כראשית אליפות אסיה, או גביע אסיה, ואחר כך גביע אפריקה, יש...
כן, גביע אפריקה, חוף השנהב נגד גיני הביסאו.
משחק הפתיחה. בשבת ב-10 נדמה לי, נכון? 10 בערב.
אמת ויציב.
זה המשחק. אורי לוי בבא גול, המון תודה.
תודה לך, ליאן, תמיד תענוג.
עכשיו אנחנו חוזרים לענייני החדשות הבוערים, בוערים תרתי משמע, כי אנחנו עם ענייני הנפילות בקריית שמונה, ואיתנו חן ביאר משם, שלום חן.
כן, שוב שלום ליאן, אז באמת בשני המתחים שהיו לעיר יש גם נפילות בתוכה, נפילות בעצם בתוך העיר מהמתח השני, יש שתיים כאלה שאנחנו יודעים עליהן כרגע, אני עכשיו בעצמי מגיע לאחת הזירות, ואנחנו רואים כאן הרבה מאוד צוותי הצלה, נזק שנגרם לבית כתוצאה מנפילת רקטה, יש גם זירה נוספת, ששם הייתה נפילה סמוך לאחד מבתי הספר, וגם שם יש נזקים, גם אדם אחד שמטופל כן נפגע חרדה, מעבר אליו בשלב הזה אנחנו לא יודעים על נפגעים, יש כאן גם נזק מסוים לתשתיות, פגיעה מסוימת בתשתית החשמל, גם כאן עוד מוקדם לדעת עד כמה היא נרחבת, אבל גם הנזק הזה נגרם כתוצאה מאותו מתח, כאמור שני מתחים יחסית קרובים אחד לשני, לפחות 10 רקטות נורו לעבר העיר קריית שמונה, חלקן יורטו, חלקן נפלו בשטחים פתוחים, ולפחות שתי נפילות גם בתוך העיר עצמה שגרמו לנזק.
נזקי המלחמה שם בקריית שמונה. חן ביאר, תודה.
תודה ליאן.
אנחנו בעוד ספיחים של המלחמה, בזירה אחרת, זירת הספורט. איגוד האוקי הבינלאומי החליט למנוע מנבחרות של ישראל, למעשה כמה נבחרות השתתפויות באליפויות שונות, אליפויות עולם ואליפויות אחרות, בטענה לסיכון ביטחוני לשאר המשתתפות וגם לנבחרת שלנו. איגוד האוקי כרך הישראלי יחד עם הוועד האולימפי, מגישים איזשהו מכתב התראה, ואחר כך אולי אפילו תביעה לקס לבית הדין לבוררות ספורט, נגד האיגוד הבינלאומי, טוענים להחלטה אנטישמית, לא פחות, החלטה אנטישמית להדיר את ישראל, החלטה שמעניקה גיבוי לטרור, ומי שתייצג את ישראל בדיונים הללו, וכבר שלחה את אותו מכתב התראה מדובר, עורכת הדין דליה בושינסקי, שוחחנו איתה מוקדם יותר.
שלום.
את הולכת לייצג למעשה את איגוד האוקי הישראלי, את הוועד האולימפי הישראלי, בבית הדין לבוררות בספורט, ולהגיד מה זה הדבר הזה בעצם, בלשון הכי פשוטה אולי.
לגמרי, האמת שזה כל כך, כל כך חוגש שזה מלחיץ, בוא נגיד ככה. בדרך כלל יש מחלוקות משפטיות שאתה יודע, אתה צריך לחשוב על טיעונים משפטיים מפולפלים ומתוחכמים. פה הדברים כל כך מדברים בעד עצמם שזה מלחיץ, בוא נגיד ככה.
זהו, על פניו, החלטה להדיר את ישראל בשל סיבה ביטחונית, זה מנוגד לחלוטין לרוח הספורט.
האיגוד הבינלאומי לאוקי קרח הוא תף פי של הוועד האולימפי העולמי, ומי שכך חלים עליו כל ה... גם האמנה וגם החוקים וגם ההוראות וגם החלטות קודמות של הוועד האולימפי העולמי, וברור שהחלטה כזאת היא גם אגב לא מנומקת וסתומה תרתי משמע נאמר.
רגע, את ראית את ההחלטה שלהם? כלומר, מה הם כותבים?
ההחלטה אומרת בפשטות, אתם, איגוד אוקי קרח הישראלי, בעצם לא יכול להשתתף בשנת 24 ועד להודעה חדשה בשום מסגרת, בשום אליפות, בשום קטגוריה, נשים, גברים, under 18, under 20 וכו' וכו'. האליפות הקרובה היא בעצם של נשים under 20 שאמורה להתקיים בבולגריה, והסיבה היא סיכון ביטחוני גם למשלחת הישראלית וגם ליתר המשתתפים, so called. זה הניסוח. יש אליפות כבר בעוד 10 ימים, זה בעצם לכן אנחנו בדחיפות ועובדים על זה מהרגע שההחלטה התקבלה. אני חייבת להגיד שזה תרגילים לצערים מוכרים. אני בעבר הצגתי גם את התאחדות הסקווש בישראל על סיפור דומה מאוד מאוד במלזיה. הם מושכים אותך באף עד הרגע האחרון, ובסוף מצטערים, בסוף אתם לא תשתתפו. גם כאן קדמו לעניין הזה דיונים, בהשתתפות הוועד האולימפי, יעל הרד, מיכאל ובזיל, המנכ״ל והיושב ראש של האיגוד המקומי שלנו, הביאו איזשהו, האיגוד הבינלאומי הביא איזשהו חשש לביטחון הספורטאים, אנחנו מצידנו הצענו כל דרך אפשרית לסייע, זה אגב by definition האחריות של בולגריה, של המדינה המארחת, אין דבר כזה שכל משלחת צריכה לדאוג להבטחה שלה או של משתתפות אחרות, כמובן שאצלנו יש גם את השירות שנוסע איתנו מאז מינכן 72, זה מתנה במרכאות שקיבלנו מאז, אז, ומעבר לזה גם מערכות המקומיות שלנו, בולגריה היא מדינה ירוקה כהגדרתה, יש הרבה עזרות מסע, אז קודם כל תנוח דעתם שמבחינת הספורטאים שלנו, למרות שזאת אחריות של המדינה המארחת, אבל גם הערכות המקומיות אין סכנה, ובלי קשר לגבי כל המשתתפים, זה בהחלט האחריות של, של המדינה המארחת, ולכן ההחלטה הזאת היא פשוט מופרכת, ולצערי נוגע, נגוע ב, מה שאנחנו לא רוצים, לא אוהבים, אבל צריך להגיד, בטח בימים שבהם בהג מתקיים עוד דיון מופרך, כנראה שזה משם. אותו ריח עולה מזה.
אז אני רוצה לעשות סדר בעצם בתחרויות הקרובות שבסכנה. אחת, זו אליפות העולם בהוקי עד גיל 20, שהייתה אגב אמורה להיות פה בישראל והוא עברה לבולגריה.
נכון.
לא רק שלקחו לנו את האליפות מטעמים מובנים, אלא גם לא מאפשרים לנו להשתתף בה. והשנייה היא באסטוניה בחודש מרץ של אנשים שבה לא מאפשרים לנו להגיע.
יש עוד. אלה לא התחרויות האחרות. יש ארבע תחרויות. ההחלטה הזאת היא עד להודעה חדשה, וכרגע ההחלטה תקפה לתחרות הקרובה, אבל אלא אם כן ישתנה המצב, אנחנו מחוץ לכל התחרויות של 2024.
מתי יהיה הדיון בקס עקב הדחיפות של העניין?
אז זהו, אז אנחנו בעצם פונים בפנייה שממש עכשיו ברגעים אלה אנחנו שולחים את המכתב לאיגוד הבינלאומי, לתגובה האחרונה תוך 24 שעות, שאם לא כן אז, ומיד לאחר מכן יוצאים לקרב היקר אגב, צריך להגיד בקס, להידיין שם זה לא דבר של מה בכך, האגרה היא פי כמה מאגרת עתירה לבגץ, אבל באמת גם הוועד האולימפי התגייס לטובת הענף הזה שהוא לא... עדיין לא בין המובילים במדינה, אנחנו יותר מדינה שמצטיינת באנצי קיץ. זהו, גייסו משאבים, רוח קרב, ננסה באמת, אני באופן אישי מרגישה שזה פשוט בשביל כל המדינה, בשביל כל הספורט, בשביל כל המדינה, סליחה על הפומפוזיות, אבל זה פשוט, למקרה ההחלטה הזאת אי אפשר להישאר עדי, זה פשוט מקומם מכל זווית.
בהצלחה גם בקרב הזה, עוד קרב אחד בטח. בזירה הבינלאומי. עורכת הדין דליה בושינסקי, תודה על הפרטים.
תודה רבה.
כן, ונוסיף שבנוסף לתחרות בבולגריה ואסטוניה, אז התחרות הנוספות גדולות שבהן נבחרות ישראל לא יוכלו לשחק נכון לעכשיו, זה בספרד ובסרביה. שוב, מדינות שלא אמורה להיות שום בעיה לנבחרות ישראל, ומשחקות שם קבוצות ישראליות, סרביה, קבוצות כדורסל משחקות מדי שבוע שם ישראליות, כך שהכל הכל לא ברור, ונאמר גם שמי שהביא לראשונה את הסיפור הזה הוא אורן אהרוני בישראל היום. טוב, עכשיו אנחנו לעוד סיפור שקשור במידה רבה גם במלחמה, סיפורה של נבחרת הוותיקים בכדורסל, שלום אפיק ניסים.
שלום ניאן, מה שלומך?
תודה, מה שלומך? אתה מסתובב אתר, נאמר למאזינים, בכל הארץ, מגייס, אתה רוח החיה מאחורי נבחרת הוותיקים, מגייס כל פעם את החבר'ה מי שיכול, ומתחילים להסתובב אצל המפונים, אצל הפצועים, אצל מי לא, כדי לשמח קצת להראות פרצופים מוכרים.
כן, שמע, התחילה לך המלחמה, כמו כולם, תפסה אותנו במצב לא קל וקשה. אני יכול לספר שאותנו את החבר'ה הוותיקים, אני משתף אותך שאמרנו, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות? להילחם לא נלחמנו, ולבשל אנחנו לא יודעים לבשל אוכל לחיילים. אז אמרנו שנתאחד ביחד, ונלך לשמח קצת מפונים, חיילים, פצועים, ובאמת זה מה שעשינו, ולאט לאט ככה צובר תאוצה, וגם החבר'ה כולם נרתמים, מהצפון ועד הדרום, משפר, טפירו, אמסלם, בורשטיין, יניב גרין, כולם, פאפי טורג'מן, כולם, נדב ונפל, ובאמת זה מחמם את הלב, וכיף.
הייתם מאלת עד קריית שמונה, נדמה לי, נכון? תיארתם כבר ברוב המקומות.
כן, היינו בהרבה מקומות, לא ברוב המקומות, יש כל כך הרבה מקומות, הרבה מפונים, הרבה חבר'ה שבאמת פצועים, ובשיקום, ובתי רפואה, וחיילים בשטח. גם אותם ביקרנו, עשינו פעילויות של כדורסל, ושיגנו משחקי ראווה. כיף לראות את החיילים ב...
תראה, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל נעשה את זה בכל זאת. תסתום רגע את האוזניים, נגיד למאזינים. אתה יזמת את העניין הזה, מסתובב. אתם עושים את זה על חשבונכם ברוב המקרים. מגיעים, רכבים, עניינים, מתאספים. לא דבר מובן מאליו, אבל אתה אומר זה בער בכם כדי לעשות משהו במלחמה הזו, מעבר לכדורסל, לצפות, לאמן, או כל אחד בעיסוקיו.
אין ספק. אני מזמין אותך... לבוא, היית איתנו בהיכל בנורה?
לא, נדמה לי שזה יצא בדיוק על זמן של תוכנית, אבל בהחלט, כן, באחד מימי החמישי שם הייתם גם באירוע מרגש, זה היה משפחת שימריז לצערנו, קיבלה יום אחר כך את הבשורה נדמה לי.
גם משפחת חיים, כן.
כן, שבני המשפחה השתתפו במשחק ראווה איתכם, עם השחקנים.
כן, ניסינו לעשות באמת משהו לתודעה של החטופים, שני שחקנים שהיו ראשונים באיגוד הכדורסל, ובאמת 24 שעות לפני... שנודע שהם נהרגו מיש כוחותינו, עשינו להם את האירוע, זה היה מרגש וכואב באותו מידה ובאותו מצב. אני יכול ככה להוסיף באמת על על החבר'ה אצלנו, אדי גורדון, דורון שפר, באים כל כך מרחוק, קוז'יקרו, כולם, אני לא רוצה ככה להגיד, וגם איגוד הכדורסל מצד אחד, תודה לאיגוד הכדורסל, מצד שני, מנהלת הליגה, שככה נותנים לנו ככה רוח גבית, לבוא וככה לעשות הרבה פעילות ושמח, לחבר'ה שבאמת צריכים את זה, כל אחד צריך את זה, אם זה בשיקום, אם זה בצבא, בכל מקום.
ספר לנו אפיק ככה על מקרה אחד שתפס אותך, סיפרת על המשחק ראווה עם משפחות החטופים, שזה היה מאוד מרגש, משהו שככה הגעתם לאיזשהו מקום ואמרת, וואו, כבר היה שווה לעשות את כל הדרך?
בכל מקום, בכל מקום. אתמול היינו בשבוע, עשרה יומיים, שלושה היינו בשיקום בתל השומר, ואתה שומע את הסיפורים, רואה את החבר'ה, זה מאוד מאוד קשה, ומצד שני גם איפה שטיפה מנחם, שאתה רואה את החבר'ה האלה עם כוחות עצומים, קמים על הרגליים ובוחרים בחיים ולמרות הקושי. אני יכול לספר ככה על הנבחרת שלנו, שאנחנו ככה מסתובבים, ונגיד בהתחלה עם המפונים. היינו עם המפונים, וככה שיחקנו עם הילדים, והבאנו להם ציוד והכל. ובהתחלה לא ממש הבנתי מה אנחנו עושים פה, כי הילדים תכלס לא ממש מכירים את, לא מכירים אותנו.
כן, אתה אומר, אתה אומנם שיחקת עד גיל מאוחר, אבל עדיין פרשת מספיק מוקדם כדי שהחבר'ה הילדים לא יכירו אותך כשחקן כדורסל נבחרת ישראל.
כן, אבל אז הבנתי את החיבור המדהים שאנחנו משחקים עם הילדים, והילדים פשוט נהנים מאירוע של כדורסל וככה פעילות ספורט, לצאת מהשגרה של הקושי בבתי מלון, וההורים יושבים בצד, מסתכלים ואומרים, וואלה, אני גדלתי על אדי גורדון, ועכשיו אדי גורדון, שאני בסיטואציה הכי קשה בחיים שלי, שאין לי בית, אדי גורדון בא לפה, עד לפה, לשחק עם הילדים שלי. אז זה ככה היה סיטואציה מטורפת, וגם החיילים, החיילים הגיבורים שלנו, שאנחנו מבקרים אותם בבסיסים, ומחלקים להם חולצות וכדורים והכל, ושאלתי את עצמי, מה הוא צריך את הכדור ואת החולצה? אבל אז הבנתי שאלף כל, כמה חשוב לו להבין על הלוחם, שבאמת העורף מאחוריו ובאמת תומך, ושיש לו את החצי יום, חצי לילה לחזור הביתה, לתת כדור עם חתימות ואיזה חולצה לילד שלו,
מדהים.
זה עושה הכל.
איזה כיף, אתה מחמם את הלב, גם לנו כאן בשידור, בטח לחבר'ה שרואים אתכם בלייב, גדלו עליכם, יש הרבה כאלה. אגב, סתם משפט לסיום ככה על כדורסל, יש לך חשק בכלל לצפות בכדורסל בליגה וזה, או שזה הרבה פחות מעניין בימים האלה?
זה פחות מעניין, אין מה להגיד, זה כמו בקורונה, דווקא הייתי בטוח שזה דווקא כן יהיה יותר מעניין בלי קהל, אבל אין מה לעשות, הספורט זה הקהל.
כן, החזירו עכשיו קצת, הנה אתה...
כן, עכשיו החזירו וזה מחזיר את העניין לאט לאט, אבל הקושי הזה שכל אחד אני חושב בארץ מצד אחד לא מרגיש בנוח לשמוח, ללכת לאירועים, שאתה יודע שהחבר'ה בצפון, בדרום נלחמים.
כן.
אבל נשים כמה שיותר לחזור לשגרה, למרות הקושי.
יישר כוח, אפיק ניסים לך ולכל נבחרת הוותיקים בכדורסל, מנסים לעשות קצת שמח, קצת...
תודה לכם, ומזמין אותך לבוא להצטרף אלינו.
אני מחדר קצת פחות טוב, אבל אני אנסה, אני מושפל כל ערב במגרש השכונתי.
אבל תבוא איתנו, גם תהיה איתנו.
על הכיפק. תודה על ההזמנה, ושוב, תודה על הפעילות המבורכת שלכם. אפיק ניסים, שחקן נבחרת ישראל בעבר, מנבחרת הוותיקים. אנחנו מסיימים את כאן ספורט לשבוע הזה, נודה לעוסקים במלאכה כאן באולפן, לאורית שולץ המפיקה, לטכנאים שמעון דוקרקר ויוראי פיקר. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. שיהיה ערב שקט, אנחנו מקווים בבשורות טובות. ביי ביי.